כאן בהקמה עוד. להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום חברים, אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, הפודקאסט השלם לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והפעם נדבר על נטורופתיה, שהיא אחת השיטות היותר טבעיות לריפוי הגוף. אז בדקות הקרובות אנחנו נשמע איך עוזרים לגוף במלאכה הכל כך סיזיפית הזאת של ניקוי רעלים, למה זה כל כך חשוב לנו, וגם איפה זה עוזר לנו ככה ביום יום. אז בעניין הזה נמצאת איתי איה הוד, שהיא הבעלים של המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. שלום איה.
היי, מה שלומך?
אני בסדר, מה קורה?
כיף להיות פה.
כיף לארח אותך. מה, מטוהרת רעלים הגעת לפה?
בדיוק.
נהדר, זהו, אני רואה שאת כבר עם התה שהכנו לך והכל בסדר. אז בואי נתחיל מהשאלה הזאת. הגוף מנקה את הרעלים? כן. בכוחות עצמו, זאת אומרת, יש לו מנגנון אין-האוס, הוא יודע לעשות את זה מעולה.
לגמרי.
מה קרה שאנחנו פתאום צריכים נטורופתים וכל מיני פושים ובוסטים כאלה?
אז,
למה?
אז קודם כל, נטורופתיה לא מוגדרת רק כניקוי רעלים, אבל ספציפית לגבי השאלה הזאת, הגוף יודע לנקות עצמו, כל המערכות יודעות לעשות את זה. הכליות, הכבד, מערכת הלימפה, לא המצאנו שום דבר. אבל אנחנו חיים בעולם מאוד אינטנסיבי.
מזוהם.
הייתי עדינה, אתה, כן. מעבר לזה שהוא מזוהם ויש המון המון רעלים, אני חושבת שיש כאן משהו נוסף. ברמה האבולוציונית, אני חושבת שהגוף לא פיתח מספיק יכולת כדי לנקות רעלים שהומצאו על ידי האדם ב-50 שנה האחרונות, על ידי תעשיית המזון. יש המון המון דברים שהגוף בכלל לא יודע ביולוגית איך להתמודד איתם.
כשהמציאו את הגוף, לא הכינו אותו לדברים הספציפיים האלה.
כן, כן.
אוקיי.
אז אנחנו צריכים לעזור. לפעמים הכבד גדוש, עמוס, לא מסוגל. אנחנו פשוט רק עוזרים לו. אני משתמשת במונח הזה ניקוי רעלים ככה, מרחות כפולות, כי זה רק בשביל להנגיש את זה לציבור.
אוקיי.
תכלס, אנחנו פשוט עוזרים לגוף לעשות את מה שהוא יודע מלכתחילה.
כן.
זהו.
זאת אומרת, לא באים ואומרים, אנחנו נלמד אותך לעוף, כל מיני דברים שלא ידעת ולא היית אמור לעשות, אבל יש פה איזה שדרוג. מה שאתה יודע לעשות פשוט יותר טוב. נכון?
ככה.
זה לשפר את המערכות הקיימות. אז הנה, תראי איזה כיף לנו. אנחנו בפודקאסט פרק שלם לנטורופתיה, אפשר להיכנס לעומק, גם
כיף.
להנגיש וגם להיכנס קצת לרזולוציות. אז מה זה בעצם נטורופתיה? בגדול.
כשהתחלתי נטורופתיה, זה
כן.
היה לפני 16 שנה, עוד לא כל כך היה אפשר להסביר מה זה. אז כתבתי מאמר שלם מה זה.
אוקיי.
אבל אם אני אנסה רגע להנגיש את זה בצורה מאוד ברורה,
כן.
קודם כל זה נמצא תחת הכותרת של רפואה משלימה.
אוקיי.
זה נמצא תחת הכותרת של רפואה משלימה, שיש שם גם את הרפואה הסינית ואת ההומאופתיה. יש כאלה שסוברים שהנטורופתיה הכי קרובה לרפואה המערבית.
אוקיי.
מכל החבורה. ויש בעצם חמישה דברים שנמצאים תחת הכותרת של נטורופתיה, שהכלי המרכזי של הנטורופת הוא בעצם תזונה,
okay.
שזה לגמרי שונה מהתזונה של הדיאטניות, ומי שרוצה מוזמן לקרוא מאמר שלם בנושא, מה ההבדל בין תזונה נטורופתית לתזונה שהדיאטניות מדברות אליה.
קורה לפעמים שמתקשרים אליך ואומרים, אני צריך דיאטה לככה וככה. ו...
כן, אבל אנחנו לא עובדים עם קלוריות או נקודות בנטורופתיה, אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו מסתכלים על אינדקס גליקמי, על השומנים, על הרכב, גם התזונה משתנה. אנחנו מטפלים בפתולוגיות ובמצבים בריאותיים, אז יכול להיות שלכל בן אדם יהיה תזונה שמתאימה אחרת לגמרי, והמטרה היא לא בהכרח רק לירד במשקל. אז אם יש מחלה, יכול להיות שאני אבחר בתזונה X, ויכול להיות שלמישהו אחר, עם מחלה אחרת, אני אבחר בתזונה Y.
כי בדרך כלל עודף משקל זה פתולוג, זאת אומרת, זה איזשהו סימפטום ל...
אני מודה שפחות באים אליי לירידה במשקל, למרות שזה התופעת לוואי של הטיפול עצמו. כי כשמתחילים okay. לאכול מאוד בריא ולטפל במצב
בריאותי... פתאום מתחילים גם להשיל קילוגרמים מיותרים. אף אחד לא התלונן על זה בינתיים, נכון?
וזאת האמת. כי אנחנו באמת, כשאנחנו, גם אני חושבת שמי שמגיע אליי לטפל במחלה, המוטיבציה שלו היא אחרת.
כן.
הוא לא בא לדיאטה. אין פה בכלל את המילה דיאטה, הוא בא לטפל בבעיה בריאותית, וכשהמשקל יורד, זה אחלה תופעת
כן,
לוואי.
אף אחד לא טבע את הכסף שלו חזרה, כי הוא ירד במשקל והוא לא הזמין את זה.
אז התזונה זה הדבר הראשון. יש מעבר לזה את הנושא של צמחי מרפא, שאני מאוד אוהבת, זה מקום מאוד ככה קרוב לליבי, ואת הנושא של תוספי מזון, שהשוק גואש ורועש לגבי הנושא הזה.
עובד,
כן.
לא עובד, מה כן עובד, והספיגה.
נכון. צריך לדעת איזה ומה וכמה ועם מה לעבוד. ויש את הדבר השלישי שכולם כבר היום מודעים, וזה לא עזוי לדבר על זה, הקשר הזה של הגוף והנפש. כי אנחנו מושפעים נורא יפה, כי היפוקרטס אמר משפט, חשוב יותר לדעת איזה מין אדם נושא את המחלה, מאשר לדעת איזה מחלה יש לאדם. זה ככה מסכם נורא יפה את הנושא של הגוף נפש.
כן.
דבר נוסף, זה העניין של תנועה, אנחנו בנטורופתיה מאוד אוהבים להמליץ לאנשים להתחיל להזיז את עצמם, כל סוג של ספורט.
שזה פחות, זה יותר קשה, נכון?
לא, יש לי בקשות מאוד צנועות.
מהניסיון שלך הרבה יותר קל לשכנע אנשים לשתות כל מיני שייקים, מלהתחיל...
לא, דווקא לא. כל מה שאני צריכה זה להתחיל עם 5 דקות ביום. זה משהו שכל אחד יכול. וזה לא חייב להיות לשים את הנעליים ולהתחיל לעשות משהו יזום. מספיק שלעלות מדרגות, לוותר על מעליות.
אז הנה, עכשיו כיסינו ממש לפני כמה דקות את המכסה היומית.
לגמרי. והדבר הנוסף זה מגע. עכשיו, לא כל נטורופט עוסק במגע, אבל יש נטורופטים שאתה תמצא אותם כן עוסקים ברפלקסולוגיה. זה יותר מה שאני הולכת להגיד עכשיו יותר קשור לדעתי למטפלים הסינים, טווינה, שיאצו וכאלה, ואנחנו אוהבים להמליץ על זה. אז בעצם הנטורופטיה זה גם תזונה, גם צמחים, גם תוספי מזון, גם מגע, גם פעילות גופנית, כל מה שדיברת וגוף נפש, ואין נטורופט שעובד אותו דבר.
אוקיי.
זאת אומרת, יש נטורופט שיש לו גישה מסוימת, ולנטורופט אחר גישה אחרת לגמרי, ואני מאמינה בקשר הזה של בין מטופל למטפל. זאת אומרת, יכול להיות שיש נטורופטים, וזה לא הופך אותנו לטובים יותר או טובים פחות, פשוט יש נטורופטים שיש להם גישה מסוימת.
היה חיבור פחות טוב וקורה, מה לעשות?
בדיוק.
אז רגע, בואי נראית שנייה למשמעות של השם נטורופטיה, שזה מן הסתם מתקשר לנייצ'ר, אבל באיזה מובן? כי אם אנחנו, אם באמת נטורופטיה, הכלי העיקרי שלה זה תזונה. אז איפה הקשר של התזונה לנייצ'ריות? כי זה לא שם, נטורופתיה זה לא שם נרדף לטבעונות, נכון, נניח, נכון?
נכון. ודרך אגב, אני חייבת ככה, הזכרת את המילה המפוצצת הזאת.
טבעונות, זהו, כן. אנחנו בעד לשים את כל המילים המפחידות, כן, על השולחן.
אז אני חייבת להגיד שאני באמת חונכתי על ברכי הצמחונות או טבעונות, כי זה הנטייה של הנטורופתיה, אבל 16 שנה של טיפול באנשים לימדו אותי שזה לא מתאים לכל אחד. ואני אגיד אפילו יותר מזה, יש אנשים שישבו מולי, ואמרתי להם שהם צריכים להפסיק לאכול בשר, ביצים, מוצרי חלב וזה, והם פשוט קמלו. אז בהתחלה שכנעתי את עצמי שהם מרגישים רע, בגלל שהם בתהליך של ניקוי רעלים. אבל לא, יש אנשים שברגע שאתה מחזיר להם את הבשר, הם פשוט פורחים. אני חושבת שזה עניין של מינון, של כמות, לא צריך להיות קיצוני לכאן או לכאן, לזכור שכל אחד מאיתנו הוא בן אדם שונה, ויש לו צרכים שונים. מספר התפריטים שהרכבתי זה כמספר האנשים שהגיעו אליי, אין אותו דבר.
אין פרוטוקולים.
אין פרוטוקולים. עכשיו, לגבי העניין של הטבעי, פעם להזכירך, הטיפול המסורתי היה דרך תזונה. זה אפילו דברים כמו תרופות סבתא, כך דבש, כך לימון, כך ג'ינג'ר, כך תבלינים, כך קורקום. אני חושבת שעד, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהרפואה המערבית התחילה לתפוס תאוצה, אז לאט לאט התחילו לזנוח את כל הנושא של הרפואה המשלימה והרפואה המסורתית. ולהריץ את המקום הרפואי ולסגוד לו ולניסים שהרפואה
חיסונים, פניצילין וכל מיני.
וככל שהתקדם הזמן ככה זנחו את הרפואה המסורתית. אני חושבת שאפשר בנוח להגיד שב-20-30 שנה האחרונות התחילו להבין שהרפואה קונבנציונלית לא מושלמת, והתחילו לחזור לשורשים, למהות, ולראות מה התזונה יכולה לעזור לנו, במה יכולה לעזור לנו עם הצמחים, עם התבלינים, תוספי מזון. אז אני דרך אגב מאוד מאמינה ברפואה הקונבנציונלית. אני מסוג הנטורופטים הלא קיצונים. אני חושבת שאפשר לשלב וצריך לשלב.
מה שנקרא אינטגרטיבית.
כן.
לא אלטרנטיבית,
כן.
אינטגרטיבית.
באים אליי גם אנשים שלוקחים תרופות, ואין לי שום בעיה עם זה. אני לפעמים צריכה להפנות אותם לרופא שיבדוק אם באמת הם צריכים לקחת את המינון הזה ואת הסל המלא הזה, אבל... אני לא מתנגדת לתרופות, תרופות יכולות להציל חיים.
זאת אומרת, טיפול נטורופתי הולך יד ביד לגמרי עם טיפול תרופתי לבעיה כרונית.
כן, אבל צריך שלא יהיה קונטראינדיקציה, זאת אומרת, צריך לדעת מה לעשות ולא ללכת ולשלוף מהמדפים.
כמובן,
מה
שלא
לך...
יהיו דברים להורדת לחץ דם ואיזשהו משהו שמעלה לחץ דם, ואז יש לנו איזה קצר באמצע. אוקיי, אז אמרת קודם איזה משהו שאני גם נורא מעניין אותי. ניקוי רעלים, אנשים שהם בניקוי רעלים, זה גם ממחוזות הנטורופתיה, נכון? אוהבים מדי פעם להכניס אנשים למשטר קצר של ניקוי רעלים כדי לאפס משהו?
אני חושבת שברגע שאתה נותן לגוף לעשות את העבודה שלו, הוא עושה את זה הכי טוב. אז כשאתה נמצא בתהליך של ניקוי רעלים, ושוב, אני פחות אוהב את המונח הזה, אבל זה הכי מונגש ומוכר לציבור, כשאתה נמצא בתהליך הזה, כל מה שאתה בעצם עושה, זה לתת לגוף את המנוחה כדי לרפא את עצמו. הגוף יודע לרפא את עצמו, הגוף עושה את זה לבד.
אם לא תפריע לו, בדיוק. אז יש סיכוי שהוא גם יצליח.
וזה מה שאנחנו עושים בניקוי רעלים. אנחנו פשוט מפסיקים להפריע לגוף. להפסיק להפריע לגוף עם קפאין. לא תמיד צריך לגמרי להימנע ממנו דרך אגב. מפסיקים להפריע לגוף עם כל החומרים הכימיים שנמצאים בתזונה שלנו. או להפסיק להפריע לו עם מוצרי חלב שיש שם המון, שאין אנטיביוטיקה וקורטיזונים וסטרואידים ומה שזה לא יש שנותנים לבעלי חיים. להפסיק לו עם חומרים דלקתיים, שזה בדרך כלל מזונות מהחי, בשרים, ביצים, גם מוצרי חלב. ברגע שאנחנו פשוט מאפשרים שקט לגוף, ומורידים, יש משפט בסינית, אני מאוד אוהבת אותו, אני לא יודעת להגיד אותו, אבל בסינית. אז בתרגום מכוער לעברית, זה אומר, הבריאות נמצאת בפשטות. זאת אומרת, ברגע שנאכל פשוט, מונוטוני, כמו הסינים, האורז, הירקות, הדגים, הגוף יודע פשוט לעשות עם זה דברים.
יש לו את המצפן שלו, והוא פותח אותו כשהוא יכול, והוא יודע תמיד את הכיוון.
והרבה אנשים חושבים שניקוי רעלים זה צום. יש גם כזה דרך אגב, אומרים על צום שהוא סכין מנתחים של הטבע. אני לא עושה עצומות, כי צום זה משהו שמצריך ניטור קבוע רפואי של לחץ דם ובדיקות.
צום זה קצת קיצוני, לא? או שיש מצבים שבן אדם צריך צום.
כן. או כמובן לשתות מים, או יש כאלה שעושים צום מיצים או צום מרקים. Okay. יש כאלה שנוסעים לכל מיני מצפים ומקומות בדרום ובצפון כדי לעשות את השקט הזה.
Okay.
וזה משהו שצריך לעשות אותו בהדרכה.
מה את עושה?
קודם כל, אצלי לא רעבים. אנשים חייבים להבין שהניקוי זה לא...
לא תירבו אצלי.
לא.
מותר לאכול, כן. בתור התחלה.
קודם כל, אני דואגת לזה שיהיה חלבון וויטמינים ומינרלים, כל מה שצריך בגוף. למשל, יש כמה סוגים של ניקוי, יש גם אורחים שונים של ניקוי. אז יש ניקוי שפעם היה מקובל גם דרך אגב בבתי חולים, כן. שמושתת על דיאטת אורז.
כן, היה קטע כזה.
כן, היו מדברים על זה המון. אורז דביקי כזה. אורז, לא, מכל הסוגים, גם אורז מלא, אם זה לבן הזה בסמטי, עם המון ירק, ובהמשך מצטרפים הקטניות ודגים, מי שלא טבעוני, ומראית אתה מקבל את כל מה שאתה צריך, אבל זה הולך ונבנה. אין רעב. יש לי עכשיו את הניקוי החדש הזה, שזה באמת ניקוי של פירות וירקות, שהתנסיתי בו על עצמי.
שלא אוכלים פירות וירקות?
שאוכלים
רק פירות וירקות.
שאוכלים רק פירות וירקות כמה ימים, אבל אחרי זה מצטרפים חלבון ודברים ככה, לוודא שהגוף לא חסר בדבר. אנחנו לא רוצים שהגוף יהיה במצוקה.
אוקיי.
ואני חייבת להגיד שתמיד, הדבר הכי מפחיד בלהיכנס לניקוי, זה הפחד מהניקוי. אנשים פשוט יש להם את הפחד הזה מהניקוי, אבל כשמתחילים, תמיד זה משפט חוזר לעצמו, וואי, חשבתי שזה הרבה יותר קשה, אני לא רעב, לא קשה לי, אני מרגיש טוב. אז זה...
את יודעת מה, אני לא עברתי ניקוי מעולם, אבל אני יושב וחושב, לו הייתי נכנס עכשיו לניקוי, מה היה הכי קשה לי, אני לא חושב שהייתי רעב, כמו שלא הייתי יודע מה לעשות עם הקרייבינג. מה עושים כשהוא מגיע?
וואו, זה מה זה שאלה טובה.
נו,
מגלה מה... חסוד?
לי ולעוד כמה... כן.
אין קרייבינג. זה
אין
היופי.
דבר כזה.
אין קרייבינג. כשאתה נכנס לניקוי, דרך אגב, זה קורה גם בצום, אתה מאבד את הרעב. אני לא לוקחת סיכונים, כי אמרתי לך שאצלי לא סובלים בניקוי.
כן.
אז אני לא לוקחת סיכונים. אני נותנת צמחי מרפא, שא' דואגים לתת לגוף את כל מה שהוא צריך. ויטמינים, מינרלים, חלבון, אנזימים, חומצות שומן, חומצות אמינו, כל מה שהוא צריך.
תוחזק.
כן, הוא מתוחזק. ועוזרים לאזן את רמות הסוכר ולמנוע רעב ולמנוע... אין. תשאל אנשים... אני לא ממציאה את זה, אני כבר 16 שנה שומעת את אותו דבר. מתחילים את הניקוי, אין קרייבינג, אין רעב. גם בצום, דרך אגב, כמו שאמרתי, מאבדים תחושת רעב, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, כשמתחילים אצלי ניקוי, אני אומרת, אחד הדברים שהכי מפחידים אותי בתהליך, שאתם תאבדו את הרעב לגמרי ותפסיקו לאכול. כי זה קורה.
להפסיק לאכול מה? בכלל?
לא, לא, לא בא. בקושי
לא אוכלים, בשביל אוכלים, מה לי לאכול?
כן,
לא
פעם צריך. ביום בקושי מכניסים קצת איזה משהו. וזה בעיה, אני ממש מכריחה אנשים בניקוי לאכול. מכריחה.
טוב, זה נשמע...
זה תנאי, זה תנאי.
זה נשמע מעניין.
כשהגוף מקבל את מה שהוא צריך ושהוא במנוחה, הקמיות נעלמות. והרבה אנשים אומרים, קמיות למתוק, קמיות לפחממות, הכל פשוט נעלם. נעלם, אין את המאבק. יש פתאום שליטה כזאת של, אני מכניס את מה שאני צריך לגוף, טוב
לי. זה קטע אבל שבפרק זמן קצר יחסית, כמה זמן נמשך צום, נניח?
ניקוי.
ניקוי, כן.
יש ניקויים שאני יכולה להמשיך איתם 6 שבועות.
אוקיי, וואו.
כן.
חתיכת ניקוי.
כן, יש ניקויים שאני מסכימה רק לשבוע.
אוקיי.
יש מצבים שאנשים מסיימים את הניקוי, והשלב האחרון בניקוי הוא כבר כל כך עשיר, שאפשר לחיות ככה ולהישאר ככה עד 120 ולא יחסר לגוף כלום. מאוד מונוטוני, מאוד משעמם, אבל יש את כל אבות המזון ואת כל מה שצריך. אז אפשר להמשיך ככה for life.
בדרך כלל אומרים, תחומי רפואה, גם הערבית, גם השלימה לפעמים, בבעיות מסוימות או פתולוגיות מסוימות, שאם זו פתולוגיה, אם זו בעיה שאתה סוחב שנים, כך בחשבון שעקומת השיפור תהיה צנועה יחסית, כן? ועדיף תמיד לבוא עם הבעיה כשהיא רק מתחילה. אז את אומרת, גם אם בן אדם חי 40 שנה עם אורח חיים מסוים ואוכל דברים מסוימים, נניח 6 שבועות של צום, יכולים לאפס אותו בקטע
יש,
הזה.
יש דברים שהם רוורסיבלית, זאת אומרת, הם הפיכים, ויש דברים שהם לא. למשל, אנשים חושבים שסקרת זה דבר שהוא לא הפיך וזה לא נכון.
אוקיי.
יש כל מיני פתולוגיות שאני לא יכולה להגיד לבן אדם, אתה לא תצטרך אחר כך תרופות. אני דרך אגב אף פעם לא אומרת את זה. זה רופא נותן תרופה, רופא יוריד תרופה.
אוקיי.
יש ממש תזונה טיפולית שהיא קשה הרבה פעמים. אבל אני הצלחתי להוביל אנשים שהיו כבר על הזרקות של אינסולין, להוריד אותם אינסולין.
אוקיי.
זה קרה. או את המינונים. יש המון דברים שנטורופתיה מטפלת בהם. אחת המוצלחות זה כל מה שקשור למערכת עיכול, ואפשר גם להבין את זה, כי זה דרך שזה קשור לתזונה, למה שאנחנו מכניסים למערכת עיכול שלנו.
אוקיי.
אבל מערכת עיכול זה נושא נורא נורא גדול, אז יש לנו, אני רואה בקליניקה המון הליקובקטר, בדרך כלל מי שמגיע אליי לטיפול בהליקובקטר זה או מי שכבר ניסה את האנטיביוטיקה כמה פעמים וזה לא
וזה
עבד,
לא, כן.
או מי שממש לא מוכן לקחת אנטיביוטיקה במינונים כאלה, או, ודרך אגב אני לא מתנגדת לאנטיביוטיקה. יש מצבים שצריך, כן, שצריך לקחת ורצוי. ויש אנשים שבאים אליי תוך כדי האנטיביוטיקה.
כדי לוודא שזה יגמר לגמרי.
או למנוע גם את התסמינים שאנטיביוטיקה יכולה לגרום. אז יש את ההליקובקטר, ויש המון, אני רואה, קרון וקוליטיס, שזה דלקות במעיים. וזה ממש קריטי מה מכניסים לפה. גזים, נפיחות, אחד הדברים הכי הכי חזקים בקליניקה אצלי זה מאיר הגיז. מאיר הגיז, כשלא יודעים מה לא בסדר, נותנים לך את הכותרת הזאת.
ברור, הכי פשוט.
ובאמת לפעמים אנשים מגיעים אליי כמוצא אחרון, ממש כמוצא אחרון.
שזה בדרך כלל, נכון? כאילו, יש הרבה שמגיעים באמת לרפואה המשלימה, הנטורופתיה, כל דבר אחר, אחרי שבאמת הם נואשו מרפואה מערבית, נכון?
לצערי, לצערי, כן. עדיף למנוע, עדיף להגיע לפני.
כן, אפשר להגיע הרבה לפני, למנוע סבל, ולראות איך אפשר לעזור.
נכון, נכון.
אוקיי, אז מבחינת סוגי הניקויים, אז אמרת, יש גם את יש ניקוי מיצים, יש צום.
יש גם רק מים, יש גם מרקים, יש אורז, יש, אוהבים את זה הרבה פעמים ברפואה היורבדית, ניקוי של אורז ומש.
אוקיי.
שהוא יתמש.
שמעתי על זה, שאוכלים פשוט...
אורז ומש חודש.
שהוא יתמש חודש. לא יודע איך עושים את זה? את מבטיחה לי שאם אני אעשה את זה לא יהיה לי קייבינג? לכלום?
אני לא יודעת, כי את זה ספציפית עוד לא ניסיתי.
לא ניסית, אוקיי. אז אני אנסה, אני אעדכן בעניין הזה. עכשיו, מה אם נקרא לזה קשיים, דיברנו על קפה, אפילו סיגריות? בכלל, יש דברים שאנחנו צורכים בעולמנו המקולקל, ובאורחות חיינו הלא ממש מי יודע מה, ואנחנו איפשהו, את יודעת, מחורים אליהם. אז כאילו, כל כך קל להתחיל סוג של ניקוי ופשוט להיפטר מזה?
אם היית שואל אותי לפני 10 שנים, הייתי אומרת לך שאני לא יכולה לקבל אנשים מעשנים לניקוי רעלים.
ואז מה קרה?
ואז מי שממש ממש ממש רצה הגיע, והסכים לא לעשן, הניקוי עבר נורא קשה, כי לא רק שאתה מתמודד עם הגמילה מהרעלים התזונתיים, אתה גם מתמודד עם הקריזים והגמילה
כן,
מה...
כן, זה ממש קריז,
כן,
נכון?
זה קריז, כן, גם
כאבי
מקפה.
כאבי ראש
כן,
ודברים
כן.
הם
כאבים
טורפים.
של שרירים כמו בשפעת, כאבי גב עם הקרנות לרגליים, זה מאיר משנה, בחילות, הקאות קשות, זה דרך אגב מה שנקרא ניקוי פתולוגי, זה לא משהו שאמורים... לחוות אותו.
Okay.
וזה לא בריא לעבור ניקוי בצורה כזאת. אז היום, זה דרך אגב, אני חייבת תודה למטופלת שאמרה לי, גברת איה, ככה היא אומרת לי אסרטיבי, איך את מעדיפה אותי? אוכלת ג'אנק ומעשנת? או עושה ניקוי ומעשנת? ופשוט, היא נתנה לי להסתכל, כי אין פה טוב ולא טוב, רע, נכון, לא נכון. זה...
אין פה עדיפות
כן.
על משהו ש...
זה מה פחות גרוע. אז עדיף לי שהיא תאכל בריא, או שהיא תעשה איזשהו תהליך עם ניקוי תזונתי.
את בודקת בשורה התחתונה כמה רעלים נכנסים לגוף. לא ממה הם נכנסים. וזה הרע במיעוטו, ואת זורמת על זה.
כן. וגם אתה יודע, יש אנשים שהם לא מוכנים להיכנס לניקוי, הפחד העיקרי שלהם זה, מה, לא יהיה לי קפה? אז אני אומרת להם, אז תשתו כוס אחת, אני מסבירה להם איזה, איך, מתי, וזה פשוט עובר.
בשלב הזה מתחיל מה שנקרא ברגן, נכון? כאילו, בוא נראה מה אני יכול לחלץ ממך. אולי בכל זאת איזה ממתק פה, איזה קפה שם.
אז יש דברים שאני מאוד קשוחה וזה לא, אבל יש דברים שאני מעגלת פינות, הכל בהתאם כמובן למצב שמגיעים איתו. כי אם יש מחלה מסוימת שאני יודעת שמזון מסוים יכול ממש לפגוע, אני שם את הדברים על השולחן, אני אומר, תקשיב, זה בחירה שלך, אבל שתדע, זה לא טוב.
טוב, אז דיברנו על מערכת עיכול, נכון? דיברנו, על מה עוד דיברנו?
על תת פעילות בלוטת התריס, על סכרת.
נכון.
גם יש דברים שקשורים למערכת חיסונית.
אוקיי, מערכת חיסון שזה נשמע הכי טריוויאלי מתזונה, כן? כי מה שאנחנו אוכלים זה מה שאנחנו.
נכון, אבל מי שחולה קצת או מצונן לא יבוא אליי. הוא ילך לבית מרקחת, הרוקח ייתן לו איזשהו משהו למערכת חיסונית, אפילו משהו טבעי.
בסדר, זה כשהוא חולה, אבל בוא נגיד פה זה נכנס יותר באלמנט המניעתי.
לא, לא, לא. דווקא מערכת חיסון מגיעים אליי כשזה מגיע למצב ששום דבר לא עוזר. למשל, ילדים שנונסטופ חולים, כמו רכבת הרים לשפעת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואז ההורים מוצאים את עצמם חודש בבית, יום בגן, וזה לא הולך. יש כאלה, וזה אחד הטיפולים היותר יעילים שלי, טיפול בהרפס.
אוקיי.
ברור לך שלא יבואו אליי אנשים שיש להם הרפס פעם, פעמיים בשנה, אלא מי שיש להם את זה כל חודש,
הזמן.
כן, כל חודש, 24 שעות ביממה כל הזמן. טיפול מאוד יעיל, מאוד. יש הרבה דברים שמחזקים את המערכת החיסונית, גם צמחי מרפא, גם תבלינים, גם התזונה עצמה. אז זה מערכת חיסונית. יש את הנושא של מערכת עצבים.
אוקיי. מה קצת, למשל? מערכת עצבים זה הגדרה
דיכאון,
מאוד...
המון דיכאון והמון חרדות מגיעים. יש צמחים אנטי-דיכוניים ואנטי-חרדתיים שיכולים להשתלב נכון עם תרופות.
אז נקרא לזה...
גם הפרעות קשב וריכוז זה מערכת עצבים. המון.
נכון.
וזה
נכון.
גם מושפע מתזונה ו...
אז אפשר, למרות שסיכמנו שגוף ונפש אחד הם, ודבר קשור בשני ודבר משפיע על דבר, יש באמת את העניין של השפעות רגשיות. זאת אומרת, דברים שבדרך כלל אתה לא תבוא איתם לרופא מערבי, אלא אם כן זה יגיע למצב בלתי נסבל, ואז אתה מקבל כל מיני תרופות של נוגדי דיכאון וכו'. אבל גם במקרים האלה, לגוף יש את היכולות להתמודד.
נכון.
רוב הזמן, נכון? ואנחנו יכולים לעזור לו.
נכון.
אז בוא נגיד נטורופתיה תזונתית, כן? איך אפשר לעזור נניח במקרי חרדה? איזה צמח או מאכלים יש?
אז קודם כל, תמיד ההיכרות הראשונה שלי עם המטופל והתשאול הראשוני והמעבר שלי על בדיקות אדם, הדברים הראשונים שאני עושה זה להתייחס לפיזי. בין אם זה עם תזונה או עם צמחים. אבל אני אגלה לך שבעיניי 10% מהטיפול זה זה, ו-90% זה הגוף נפש. אני באמת מאמינה שמתחת לכל מחלה, אפילו הכי פיזיולוגית שיש, כמו קנדידה או תולעי מעיים, שזו עובדה שזה נגיד קיים במערכת עיכול, אני עדיין מאמינה שיש מתחת לזה אלמנט רגשי, נפשי וכו'. קנדידה זה דבר שאתה יודע, הטרנד החדש,
כן.
שמשקיעים בו אלפי שקלים לטיפול ותזונה כסכיסטית, ולי יש קושי עם זה, כי לא תמיד זה עובד. אז כן חשוב את תזונה, ולהימנע מדברים שמזינים את הפטריה. גם צריך לזכור שזה חלק מאיתנו, אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיה, לא,
כן,
לא מנסים...
כן, פשוט לשמור את
הקונטרול. כן, להיות בשליטה. דרך אגב, זה תמיד מפתיע אותי שהרפואה הקונבנציונלית לא מכירה בעניין הזה. אבל אני לא אטפל בקנדידה לפני שאני רואה שחור על גבי לבן הוכחה, שבאמת, באמת, יש את הפטריה הזאת, ויש היום מעבדות שבודקות את זה. ולא רק בודקות, אלא גם אומרות לי כנטורופתית באיזה רמה. רמה 1, 2, 3, 4. שרמה 4 זה הרמה הכי גבוהה. אז אני מאמינה שאחרי שאני אתן את המענה התזונתי, ואחרי שאני אתן את המענה בצמחים, צריך לתת מענה רגשי. כי יש לזה, למשל, זה ישמע מה זה מוזר מה שאני רוצה להגיד עכשיו.
נשיא אותי.
כן. אנשים עם אליקובקטר למשל,
כן.
כל הנושא הזה חיידקים. יש לזה הרבה קשר לדברים שקשורים לכעס או רגשות אשמה.
אוקיי. כי מה? כי ברגע שבן אדם נוסע על עצמו,
כאילו משהו...
לא יודע, נקיפות מצפון קשות נורא, אז מה, איך זה מציט שם?
אז מערכת החיסונית חלשה יותר, או אנשים שבאים אליי ויש הרבה כאלה, אני מטפלת גם בטפילים, טפילי מאיים.
אוקיי.
יש לזה קשר גם בעיניי לטפילים אנושיים בחיינו. יש את האנשים האלה שעושים לנו, רק מהנוכחות שלהם בחדר, עושים לנו לא טוב. יש אנשים שמוצצים לנו את האנרגיה.
שמתעלקים לנו על החיים, שכן, כן, יש כאלה.
אז אני קוראת לזה, גם יש טפילים אנושיים, ותראה, לא הכל אני נותנת יחס רגשי. למשל, כשבן אדם יבוא אליי עם אנמיה, אני לא אתחיל לחפור לו. כך ברזל, לא, בדרך כלל, דרך אגב, מי שבא אליי עם אנמיה, זה כשברזל לא עוזר לו.
כן.
כי אחרת אין מה... אז אם יש בעיית ספיגה או איזה, אז אנחנו מטפלים בפיזי.
כן.
אבל אני מאוד אוהבת את העניין הרגשי.
אז יש דברים בקלאסיק טקסטבוק, שאת יודעת שזה מתיישב על איזשהו רגש דומיננטי שם, שלא לא מוסדר, לא בטוב. איך זה עובד עם ילדים, נניח, נטורופתיה? באיזה מקרים דיברנו על המקרה שהורים באמת מביאים ילד שכל הזמן חולה, אבל בוא נדבר על מחלות ילדים, שבמוקדם ובמוחר הילד יחטוף, גם אם הוא הילד הכי בריא בעולם בשוטף.
נכון, הם קהל הרבה יותר קשה, ולאו בגלל שזה לא מבוגר שאפשר להגיד לו, תקשיב, יש לך מחלה כזאת וכזאת, אתה לא יכול לאכול ככה, ככה וככה.
למה? אבל הכי פשוט, יש לו הורים, הם מחליטים מה אוכל, מה הוא לא,
תלוי
לא?
תלוי באיזה גיל, תלוי.
את אומרת, הם כבר צריכים לשאול את עצמם אם הם מעדיפים את הווירוס או את הילד מתחרפן.
לגמרי, כי אתה יודע, הייתה לי שכנה, היו לה שני ילדים אסמטיים.
הייתה לי שכנה, זה כבר נשמע רע מאוד.
זה כשגרתי בתל אביב.
אוקיי.
והיו לה שני ילדים אסמטיים, אחד בן 4 ואחת בת 7, וכל פעם שפגשתי אותה במעלית, באחד המדרגות, אמרתי לה, למה את לא מפסיקה להם את המילקי ואת הצרחלה ואת כל הביצים וזה? אז אמרת לי, הפרופסור שמטפל בהם אמר שהכל שטויות, ואני רואה אותה כל הזמן עם האינלציות ועם המשפים ועם הזה. ועם אחד אמרתי, אבל מה אכפת לך? בואי תנסי.
תנסי, תנסי.
אמרתי לה, תני לי שבועיים, רק, לא זה. ואז אמרתי לה מה לעשות. ותקשיב, זה היה שקט תעשייתי. זה היה, אני לא אגיד לך שלא היה בכלל שימוש במשפים, אבל אין מה להשוות, והשינה בלילה, וזה, לדונה יש תפקיד, וואו, מה זה משמעותי בדברים האלה. אז יש ילדים, הכי צעיר שלי, דרך אגב, שעשה ניקוי רעלים עבר, ילד בן 11, מהמם.
ילד בן 11?
כן.
זה הכי צעיר?
כן, לניקוי רעלים.
אוקיי.
הוא ביקש את זה, מאמא שלו. אמר, אני רוצה. והוא עמד בזה מאוד יפה, וזה עזר לו מאוד. אבל אתה צריך להבין שאנשים שמגיעים לנטורופתיה בדרך כלל מגיעים כי הם סובלים איזושהי מחלה, ואז המוטיבציה לעשות את מה שאומרים להם היא הרבה יותר אישונה. כי יש
כאילו,
מוטיבציה אחרת.
כאילו, whatever it takes, אני אעשה את זה רק להיפטר מזה.
ויש את אלה שיגידו לי, אני מעדיף להישאר חולה. אני מעדיף לסבול, אני רוצה ליהנות מהאוכל. וזה גם בסדר.
שגם בדרך כלל מאחורי זה עומד איזשהו משהו רגשי אולי.
אבל אני לא תמיד חופרת, רק אם פותחים לי את הדלת.
גישה טובה, סך הכל. עכשיו אני אדגה אותך. דיברנו עד עכשיו על כל מיני מערכות בגוף.
כן.
אוקיי, מנגנונים, מטבולים, מערכת חיסונית וכולי. מה עם דברים הרבה יותר פיזיים? אורתופדיה למשל. בן אדם עם כאבי גב, כאבי צוואר, כאבים בכתף, כל מיני פתולוגיות אורתופדיות.
אז יש לי מה קולגות.
מה קשור לנטורופתיה לאורתופדיה?
כשיש בעיות אורתופדיות, אני בדרך כלל לא מקבלת את המטופל, אני שולחת אותו. או לדיקור, למטפל סיני,
כן.
טווינה, מישהו שמתעסק בזה, יש הרבה מטפלים, שזה זה מה שהם עושים.
זה הקטע.
זה הקטע שלהם, כן.
כן.
אז אין לי טעם להתעסק במשהו שאני יכולה להפנות למקום שייתן אפקט הרבה יותר חזק, מה שכן, יש דברים שאני יכולה להגיד ולתת, שיכולים להקל על דלקות, על מפרקים, על כאבים. שם לדוגמה, ידוע שקורקום מאוד יכול לעזור בכאבים.
קטע חזק עכשיו, כן. כל קורקומין.
אז
אהבה קורקום
צהוב, כן. יש מוצר שנקרא פרידום. פרידום, הכוונה החופש למפרקים, כן. שהוא ממש טבעי לחלוטין, עובד על דלקות, על מפרקים, על ליגמנטים, והוא מאוד עוזר לדברים האלה. אז אני יכולה לתת טיפים מה כדאי לקחת, אבל טיפול, אני מפנה.
אוקיי. אז הנה, אנחנו פותחים עכשיו עוד נושא שהזכרנו כבר בהתחלה שהוא קצת צוער וטעון וכולי, אז בלי להזכיר מותגים שונים, בכללי, נטורופטים עובדים גם עם תוספי מזון.
כן.
לא עובד, כן עובד, באיזה אופן, במה זה תלוי, למה וכמה.
טוב, קודם כל אני שמחה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, כי בגלל שאני מגיעה עם 16 שנה של ניסיון, אני יכולה מהניסיון להגיד לך שכן.
רק ניסיון.
יש דברים שלא עובדים. יש נטורופטים שעובדים עם ויטמינים ומינרלים. אני נדיר שאני נותנת אותם, רק למשל אם פתאום יש איזה חוסר של משהו ספציפי כמו ויטמין B12 או ויטמין D, למרות שאני מעדיפה דרכים אחרות, אז אני אתן את זה. אבל בעיקר אני עובדת עם תבלינים, עם תוספי מזון ולא ויטמינים ומינרלים. תוספי מזון שאני עובדת איתם יכולים להיות פרוביוטיקה, יכולים להיות אומגה 3, יכולים להיות תבלינים כמו הקורקום, יכולים להיות צמחי מרפא זה בעיקר, אני מאוד אוהבת האלוברה, אבל לא מספיק לדעת מה, צריך לדעת איזה. יש היום טכנולוגיה חדשה בכל העולם הזה של תוספי מזון.
Okay.
טכנולוגיה שמאפשרת את הספיגה, טכנולוגיה שמשפיעה על איך הגוף מקבל את התוסף. אז אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שסתם דוגמה, שיקחו קורקום 10 שנים, לא יזיז להם כלום, ויש אנשים שיקחו קורקום ותוך 3 חודשים כלי דם נפתחים. עכשיו, יש לי הוכחות בשטח.
כן. Okay.
דרך אגב, גם אישיים מהמשפחה שלי. יש לי, בלי להזכיר שמות, קרוב משפחה, שאני מאוד אוהבת, שעבר גם סרטן, ועבר, וכלי דם בעייתיים, והוא נאלץ בדרך למכולת כל פעם לעצור, בדרך לעשות כמה עצירות, מאוד קשה גם לעלות מדרגות, הרגל סוחבת, כי אין זרים אדם תקינה. כן. אמרתי לו, מה אכפת לך? קח את הקורקום הזה, קח אותו פעמיים ביום. ופתאום, בלי לשים לב, דרך אגב, זה היה כזה ספונטני, באיזה ארוחת שישי, הוא אומר, את יודעת שאני כבר לא עוצר? בדרך למקול, לא עוצר. אין עצירות. אז זה דברים ש... והוא מעשן. אז אני יודעת לפחות שיש משהו ששומר עליו. אז כן, זה עובד. כן, צריך לדעת מינון, כי אם תיקח מינון שמתאים לתינוקות, זה לא ישפיע. כן, צריך לדעת איזה תוסף. יש טכנולוגיות שונות, ויש חברות שנחשבות, ובדרך כלל כל מה שמראים בשביל האייטם בטלוויזיה, בדרך כלל מראים את החברות הפחות איכותיות, ואז שולחים, שולחים את זה מעבדות, ומגלים שהם של כלום, או שזה לא עוזר, או ש... עובד. אבל צריך לדעת איזה וכמה ומתי.
ולרוב, אם אני שואל אותך, תבלינים משוק הקרמל או מהמדף המפונפן ב...
גם וגם, כי אם אתה רוצה, נגיד, להפיק, החומר הפעיל בקורקום זה קורקומין.
כן.
הקורקום שאתה משתמש באוכל לא בהכרח
מרפא אותך. פחות, כן.
אם אתה סובל ממחלה מסוימת, אתה צריך את זה בצורה מרוכזת, אז אתה לוקח את הקורקומין באחוז מאוד גבוה בצורה של תבליה. אבל אם אתה נהנה מזה גם בתזונה שלך, וואלה, בכיף.
לך על זה, תרוויח.
כן.
שיטה נוספת של ניקוי, שאני, את יודעת מה, אני לא בטוח אם זה קשור לנטורופתיה, אפרופו טרנדים, יש את כל הקטע של החוקנים, נכון?
כן.
אנשים מתים על זה.
או מפחדים מעיים, מזה.
או מפחדים מזה, מדברים על זה, כן? יש כאלה שעברו את זה, יש כאלה שנחרדים מזה. טוב לנו הסיפור הזה, או שזה סתם עוד קטע שמלבישים שם על הדרך?
אני מזכירה לך, אבל שאתה שואל לדעתי אישית.
דעתך אישית?
בפתח. רק מבטא.
מה זאת אומרת? לגמרי. היהוד.
כן. אני... יש לי דעה מאוד נחרצת על העניין הזה. אני חושבת שזה תלוי בבן אדם, וזה תלוי בכמות הטיפולים. כי אם אתה הולך לאיזשהו מכון, שעכשיו קובע לך שאתה צריך איזה 20 טיפולים, וואלה, לא יודעת, לא מרגיש לי נכון בבטן. אבל אם אתה הולך למקום שאומר לך, טיפול, 1, 2, 3, גג 4, אנחנו לא רוצים שהמים יהפכו להיות עצלניים, אנחנו רוצים רק לעזור להם. גם אני, איך שאני רואה את זה, זה ניקוי שהוא פחות מערכתי כמו ניקוי תזונתי שאני עושה. זה ניקוי מאוד מקומי, אתה מכניס צינור,
כן,
מנקה את
המים. כן, זה נטו מים.
כן, למרות שכשאתה מנקה את המים מרעלים, אתה משפיע על כל הגוף, כל האיברים.
אז יש עניין, בגדול.
יש.
לפחות אבל... פעמיים.
כן, כן,
אוקיי.
בהחלט.
כל כמה זמן עושים דבר כזה? אם
וואו.
הלכת על זה.
בגלל שאני לא מתעסקת בזה, אני רק מכירה קולגות, אז אני יודעת שיש אנשים שיבואו אחת לשבוע, ויש אנשים שיבואו אחת לחצי שנה. זה מאוד משתנה בפתולוגיה שאתה מטפל. אם יש אנשים שסובלים מעצירות, שזה דרך אגב אני רואה המון בקליניקה, אז דרך אגב, אם כבר מדברים על גוף נפש, עצירות, לשמור דברים בבטן.
הכי עצירות.
הכי עצירות. אז גם צריך להתייחס לגוף נפש וגם לתזונה. לא תמיד זה נפתר רק בלשתות מים, ולפעמים צריך התערבות את האקסטרה הזה, ורק בשביל לפתוח את הסתימה.
לגמרי.
כן, זה פתיחת צנרת.
בטח אנשים אבל מרגישים בשמיים אחרי זה, כן? במיוחד חבר'ה עם הצעירות, כן. הם אנשים חדשים.
אבל אחרי זה, אם אתה לא מטפל ואתה לא יכול נכון, זה לא פותר את הבעיה.
ברור,
זה רק הפתיח.
נקודתית,
כן.
טיפלת.
ובדרך כלל, אם אתה הולך גם למטפל טוב, אז תוך כדי הטיפול אתה מקבל עיסוי לבטן. צריך לעשות את זה בצורה נכונה, וגם מחדירים לך, לא רק מים, יש כל מיני, יש למטפלים שמחדירים, לא יודעת מה, חומרים כמו כלורופיל, חיידקים ידידותיים, דברים כאלה.
שכלורופיל זה מעולה.
Okay.
טוב, תענוג, אם אתם רוצים ספה למעיים, אז זה בתוכנית אחרת. כל הקטע של ניקוי וכל מה שאפשר לעשות בבית, הרי כל אחד קונה לו מכונת
מיצים.
מכונת מיצים כזאת, ויושב ותוכן כל מיני דברים ירוקים, מגיע לסופר, מרוקן את כל הירוקים לסל, מגיע הביתה, תוכן הכל, נכון? שותה את זה, לא תמיד יש לזה טעם להיט, אבל ההרגשה מיליון דולר.
כן.
מה, קודם כל, אם בן אדם מחליט שהוא עושה לבד צום מיצים בבית, הוא בהכרח צריך נטורופת? כאילו...
חובה.
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 ולמה זה?
כי דיברנו קודם על משברי ניקוי וניקוי פתולוגי.
אוקיי. שזה הקריזים האלה,
כן,
נכון?
כן, וזה במיוחד בהתחלה, בשלושה ימים הראשונים.
אוקיי.
ואם אתה עושה שלושה ימים ניקוי, אתה יכול להתרסק מזה.
אוקיי.
עם מיגרנות, עם כאבים, עם פריחות, עם
שזה
הקאות.
רק, שזה לא רק לא נעים, זה גם יכול להיות מסוכן.
מסוכן, כן,
חבר'ה,
כן.
לא...
מסוכן מאוד אפילו. זאת הסיבה שאני לא מסכימה. לעשות ניקוי בלי צמחי מרפא, שתומכים בכבד, שנותנים הזנה לגוף את כל מה שהוא צריך, וכשגם יעזרו ברמה של רעב, שלא להיות רעבים.
אז אבל... כל המדריכים האינטרנטיים, תעשה דיטוקס בתת-תתה, הנה הכללים, פחות.
מפחיד.
לך לנטורופת טיט, ותעשה את העבודה כמו שצריך.
גם צריך לזכור שהנטורופתיה היא מאוד הוליסטית. כשאתה עובר ניקוי, אתה יכול לעבור גם ניקוי רגשי מאוד גדול. זה יכול להתבטא בהחצנה של רגשות, זה יכול להתבטא בחלומות, זה יכול להיות פתאום דכדוך ודיכאון. אתה צריך שיהיה מישהו שיתמוך בך ויגיד לך, תקשיב, זה קורה, זה מוכר, בוא תעשה ככה וככה וככה כדי להתמודד עם זה.
איש מקצוע שידריך אותו בתהליך, כי זה לא צחוק. אז אם אנחנו מסכמים כדי לצאת עם איזושהי מסקנה חיובית גורפת על השיחה שלנו, זה שגם לא תמיד צריך לחכות שיהיה מאוחר מדי, לא תמיד צריך לחכות שיהיה במה לטפל, נכון? אפשר לבוא לפני, והכל יהיה הרבה יותר נעים וטוב.
הרבה יותר נעים וטוב, ואם אפשר לא להגיע למניעה, אלא מתחיל משהו, לא לחכות לנסות
לא לחכות,
את הגוף.
אולי זה יעבור, בדיוק. אולי נסחוב עם זה קצת.
לא לחכות, פשוט לעשות משהו. לעשות משהו. גם אם זה לפתוח את האינטרנט, לרשום את התסמינים ולראות מה זה יכול להיות ולטפל בזה. לפעמים יש דברים שבאמת אפשר לעשות לבד. הרשת מפוצצת במידע. דרך אגב, לפעמים הוא מאוד מבלבל. ואובר אינפורמציה...
והרבה פעמים הוא לא נכון.
הרבה פעמים הוא לא נכון, ולפעמים גם מערבבים הכל ביחד, ואובר אינפורמציה לא הופכת אף אחד לנטורופת. לא סתם אנחנו לומדים את זה 4 שנים, אז נכון פה בארץ עדיין לא מקבלים תואר בנטורופתיה, אבל אנחנו לומדים על כל המערכות של הרפואה המערבית, על גוף האדם, וצריך ללכת לבעל מקצוע, לא לעשות דברים על דעת עצמך, גם צמחי מרפא. זה שיש משהו שאומרים לך שהוא טוב, הוא עושה ככה וככה, זה לא אומר שזה מתאים לך עם התרופות שאתה לוקח ובמינונים שכתוב על האריזה.
כן, אז כמו שלא תיקח אנטיביוטיקה מחבר, נניח.
יש כאלה שעושים את זה.
וואו. אז זהו, אז אולי זה המקום, אנחנו נותנים אקסטר שירות למאזינים שלנו, אל תיקחו אנטיביוטיקה מחבר. וכן, גם בנטורופתיה. רפואה מותאמת אישית, רפואה מניעתית, טיפולית, מותאמת אישית, אז בהחלט אפשר להצר בה. איה הוד, הבעלים של המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, תודה רבה לך שבאת.
תודה שהרחת אותי.
היה ממש כיף, מעניין ומשעשע. ותודה רבה גם לאלון מקלר, טכנאי השידור, ולכם שהייתם איתנו בעוד פרק, ואתם מוזמנים לגלוש לעמוד שלנו www.kan.org.il/podcast, שם תוכלו גם לשמוע את כל הפרקים שלנו של שלמות בנושאים אחרים, וגם למצוא את שאר הפודקאסטים שלנו שיכולים לעניין אתכם. אנחנו נשתמע כאן בעוד תוכנית. עד אז, להתראות.